בת שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על פרשיות תולדות ועצה וכן וישלח, על הנושא עשיו הוא אדום.
ההפטרה של פרשת תולדות היא אחת ההפטרות שכשחושבים מה שאנחנו נוהגים לעשות בהרבה שיעורים על הקשר בינה לבין הפרשה, על פניו נראה הקשר מאוד ברור. אבל כשטיפה מעמיקים, זאת אחת ההפטרות אגב המוסכמות עם כל המנהגים, בפרשת תולדות על האשכנזים והספרדים, גם על התימנים, נדמה לי שעל כל המנהגים זו ההפטרה בפרשת תולדות, זו שהיא אירונית, זה נכון? הרבה? אחת נכון לכולם, בשלושתם, זהו. זאת ההפטרה של ספר מלאכי, עד אמצע פרק ב', פרק וחצי, שהקשר הפשוט הוא תחילתה של ההפטרה. כך אגב מאיר הלבוש במקור 2 למעלה, מפטירים במלאכי מסע דבר השם, משום דכתיב בהלואך עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, שהיא מעין הפרשה. כל הפרשה עוסקת בלידת עשיו ויעקב, אחרי הלידה בברכות, אחרי הברכות בכל המהלך כולו של עשיו ויעקב, ומפטירים במלאכי, מפני שזה עוסק בעשיו ויעקב. זה דבר מאוד משונה, גם מבחינת הפרשה וההפטרה, ואני רוצה לנסות להרוויח פה גם לימוד קצת של דבר הנביא הזה, דברי הנבואה המופלאים האלה של מלאכי, ספר הנבואה האחרון, החותם את כל הנביאים, חתימתו ידועה לכולנו משבת הגדול, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, זה סוף מלאכי, שלושה פרקים בלבד, ועשיו ויעקב תופסים שם מקום גם קטן מאוד, גם מצומצם מאוד, אבל בעיקר, על שתי הקושיות הקשות, לא נראה בכלל קשור, לא נראה בכלל קשור, לא למגמת הנבואה של מלאכי, וכשאנחנו חושב על ההפטרה, ההפטרה היא כמעט 30 פסוקים, 4-5 ראשונים עוסקים בעשיו ויעקב, ואחר כך בכלל עוברים לפרשה אחרת לגמרי, לכהנים, לקורבנות, זה לא קשור. אני זוכר את זה מהשבת, אולי שם לב לזה תוך כדי קריאה. אם לא, בואו נראה שנייה את הפסוקים ביחד. מקור 3. אני רוצה פה לשאול שאלות בשתי רמות. האחת ברמה הקבועה שאנחנו מנסים להבין, אז מה בכל זאת רצו פה חז"ל בקביעת ההפטרה? ואני לא יכול להסתפק בטענה של הלבוש שעוסקים פה בעשיו ויעקב. יש אין סוף פרקים על עשיו ויעקב. יש פרק ממצאת שלם בירמיהו שמתאר את עשיו. יש חזון עובדיה, אנחנו נקרא בוישלח. אבל הקושי הוא לא זה, הקושי הוא שזה לכאורה תופס מקום קטן, אבל גם לא נראה קשור לכל המשכה של ההפטרה, ושוב השאלה מצד הנבואה, אילו היינו לומדים עכשיו סתם מלאכי, לא מבין את ההקשר הנבואי פה. רוב הפרשנים רואים את זה כנושא נוסף. מצא דבר השם אל ישראל ביד מלאכי, מקור 3, אהבתי אתכם, אמר השם, חשובים מאוד, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. אגב, כבר בפסוק השני מלאכי מגלה את סגנונו, לכל נביא יש סגנון, ואמרתם, והוא עונה. אנחנו קוראים לזה בדרך כלל אצל הפרשנים צורת הוויכוח, כל ספר מלאכי מלא ויכוחים. אתם מגאלים את שולחן השם, כועס הנביא על הכהנים, ואמרתם במה גאלנוך, אתם מנסים אותי, ואמרתם במה קבענוך. כל הספר זה כעסים, התמודדות של ויכוח מאוד קשה, בהתחלה עם הכהנים, אחרי זה עם עם ישראל, על נישואי תערובת, על שקרים, על דברים אחרים, הסוף הסוף הסוף, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב נאום השם ואוהב את יעקב, את עשיו שנאתי ואשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. טוב, אז יש עשיו ויש יעקב. עכשיו כמה מילים על אדום. אגב, אני לא נכנס, מי שירצה יראה אחר כך לדברי הרד"ק במקור הראשון, לא נכנס לזיהוי במשך כל השיעור, אני לא רוצה להיכנס לזיהוי ההיסטורי של אדום. לא רוצה לעסוק לא באדום ולא בנצרות ולא ברומי, זו סוגיה יפה מאוד ארוכה בפני עצמה. אין ספק שאדום הופך להיות בהמשך לרשעת הגויים, לביטוי, לסמל מאוד מרכזי שמתאר את רשעת הגויים ואת האנטיתזה לישראל. היה בית עשיו לקש, בית יעקב לאש ובית יוסף ללהבה, ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום. יש את האנטיתזה הזאת לאורך כל הדרך כמושג. בית עשיו הופך להיות מושג, בית עשיו ואדום במרכזות. נגיע לאדום בפרשה שלנו, מקבל את השם. אבל בוא נמשיך. כי תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חורבות, כה אמר השם צבאות, הם יבנו ואני אהרוס, וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם, זעם נצחי. ואיניכם תראינה, ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל. באמת, חמישה פסוקים נפלאים, מתאימים לחלוטין להיסטוריה הזאת של עשיו ויעקב. בעולם הזה זה לא ייראה כך, אבל עוד תראו, ואיניכם תראינה, ואני את נהלה לאיתי, מי השילוח ההולכים לאט. עוד תראו בסוף שכך זה יהיה, ואיניכם תראינה, ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל. חמישה פסוקים. עכשיו אני מפסיק, אני לא לומד הפטרה ופרשה, אני רוצה ללמוד נביא. עד כאן, כל פרשן, במיוחד בפרשנות המודרנית, שמחלקים את הדברים כמו שצריך, לפרקים, לנושאים, עד כאן הנושא הוא יחסי עשיו ויעקב. יופי. זה חשוב פה במיוחד, כי אין כאן אזכור לא של החורבן ולא של משהו מסוים, אלא של מכלול גדול. תראה את הכל במקרו. בסוף עיניכם תראה. עכשיו תוכלים דבר חדש. בן יכבד אב ועבד אדוניו. ואם אב אני איה כבודי, ואם אדונים אני איה מוראי. אמר השם צבאות, לכם הכהנים בוזי שמי. ואמרתם, שוב, הוויכוח במלאכים, ואמרתם, במבזינו את שמך, מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם, במגאלנוך, באמורכם שולחן השם נבזהו, וכי תגישו ניבר לסבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבהו נא לפחתך, הירצך או העיסה פניך, אמר השם צבאות. ואני מדלג פה על הרבה פסוקים. וארור נוכל, זה המשך, ויש בעדרו זכר, ונודר וזובח מושחת להשם, כי מלך גדול אני, אמר השם צבאות, ושמי נורא בגויים. ועתה עליכם המצווה הזאת הכהנים, עברית פשוטה, מי הוא הנושא בפרשה? הכהנים. יש כעס על הכהנים, שמה? שמביאים קורבנות לא ראויים, שמביאים גזול, שהם נוכלים, שיש תבנית יפה של מקדש, אנחנו רואים את זה הרבה בנביאים. אבל לא מצווה בא באווירה, גזול ומושחת, ומבזים את שולחן השם. ומתממים, ואמרתם במגיעל נוחה, במבזינו את שמך. אז הוא ממשיך. ואתה עליכם המצווה הזאת, הכהנים, אם לא תשמעו ואם לא תשימו הלב לתת כבוד לשמי, אמר השם צבאות, ושילחתי בכם את המערה, וארותי את ברכותיכם. ארותי את ברכותיכם זה ביטוי יחידאי. זה לא אקלל אתכם, אלא זה אקלל את הברכות שלכם. את אותה ברכה, הברכה עצמה, אותה הפוך לכללה. וארותי את ברכותיכם. וגם ארותיה, כי אינכם שמים הלב. הנה אני גואר לכם את הזרע. וזה יריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, ונשא אתכם אליו. ביטוי מאוד קשים. וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר השם צבאות. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראיני ומפני שמי ניחתיו. תורת אמת הייתה בפיהו, ועבלה לו, מי? הכהן. הכהן כמו שהוא צריך להיראות, חזל דורשים את זה על אהרון הכהן. תורת אמת הייתה בפיהו, ועבלה לו ממצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים הישיב מאבון. כל זה חזל דורשים על אוהב שלום ורודף שלום. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. פרק מרתק בתיאור התפקיד האמיתי של הכהן, לעומת הכהונה כמנגנון שהופך להיות בשלב מסוים מנגנון מסואב, מושחת, שיכול להיות תבניתית חיצונית מלא יופי ופנימית מלא נוכלות, מלא רשע. מצוין. זה קשור לעשיו ויעקב. זה פרשה יפה מאוד, אבל מה אתה רוצה עכשיו? מלאכי גומר פה עם הכהנים, כאן אגב מסתיימת ההפטרה. ופה באמת מעניין, הפטרה מתחילה באותו מקום, מסתיימת באותו מקום, זה נס בפני עצמו, לפי כולם. עכשיו, ממשיך מלאכי, אני לא נכנס לזה, כועס על נישואי תערובת של עם ישראל, אבל כל פעם, הנושא בספר מלאכי, ואתם לא מבינים. מבחוץ זה יפה, אבל בפנים מה קורה? והנה עוד בעיה בעם ישראל, מקור ארבע, וזאת שינית. עכשיו הוא לא מדבר אל הכהנים, הוא מדבר אל בני יהודה, תעשו. כסות דמעה את מזבח השם. אתם באים ובוכים מסביב למזבח. בכי והענקה מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. אתם עוטפים את הכל בדמעות, לא רוצה לקבל את מנחותיכם. ואמרתם, כל הזמן מלאכי, ואמרתם, ואני אומר, ואמרתם, על מה? תמימות כזאת. על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. וכך מלאכי ממשיך ומדבר עם עם ישראל על זה שהם לא יודעים להבחין בין עיקר לטפל, בין צדיק לרשע, ואומר להם עוד יבואו ימים בסוף, וזאת ההפטרה של שבת הגדול, וערבה לה השם מנחת יהודה וירושלים, כי מי עולם מוכשנים קדמוניות, עוד יבואו ימים שהמנחה תהיה מנחה אמיתית, ולא מזויפת, ולא שקרית. אנחנו אומרים כל יום, וערבה לה השם מנחת יהודה, לא שמים לב להקשר. זאת שאיפה למנחה באמת, לא לבלוף, לא למנחה של שואו. ואז מה יקרה? ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, אז יהיה אמת. ונדע בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אין בעיה להבחין באופן חיצוני, זה לא בעיה. אלא בין מי שנראה עובד אלוקים, למי שנראה עובד אלוהים, אבל הוא בכלל לא עבדו. כל זה מלאכי. והסיום של מלאכי זכור לכולם. בסוף בסוף, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. לפני בו יום השם הגדול והנורא, פן יבוא ויקה את הארץ חרב. אני עוזב לשנייה את הפרשה וההפטרה, סתם רוצה ללמוד תבנית של ספר מלאכי, בלי להיכנס לתוך הפסוקים. סך הכל שלושה פרקים. אני לא מבין את הספר. תחילתו בחמישה פרקים על יחסי עשיו ויעקב. סיומו בהתחייבות על אליהו הנביא, הפעם היחידה בכל ספרות הנבואה מוציאים אדם מההקשר הרלוונטי ההיסטורי שלו. ועושים אותו לא חז"ל, פסוק החותם את ספרי הנבואה, ועושים אותו לנצחי, עושים אותו לזה שיתגלה בסוף. לוקחים את אליהו שעלה בסערה השמיים במלאכים, ומעבירים אותו להיות מלאך הברית, מעבירים אותו להיות מלאך השם. הנה אנוכי שולח לפניכם את אליה הנביא, אליה אותו אליה הנביא, לפני בו יום השם הוא יוביל את כל הסיפור, דמות יחידה מכל הנבואה. לא מבין. יש פה מבנה שהוא מין איזה כתב חידה שצריך לפצח את הצופן שלו. איתה ויעקב פותחים, אליהו חותם, מעולם לא ראינו קשר איכשהו, ובאמצע טענות, הייתי אומר מקובלות, אם כי בסגנון, כל נביא מתנבא בסגנון שלו, טענות שאנחנו מכירים אצל הנבואה. לא מכירים את הטענות נגד השקר שיש מסביב לבית המקדש, איכל השם, איכל השם, המה. את הטענות על חמאס שמלאכי טוען, על שחיתות, על גניבות, שעוטפים בדמעות על המזבח, כל זה אנחנו מכירים. אצל מלאכי התייחסות רבה יותר, זה מתחיל מהפנים החוצה, הוא מתחיל מהכהנים, עובר לבני יהודה, עובר לכל עם ישראל. ובסיום הזה, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. זו נבואה נהדרת, אבל זה לא נראה, ובאמת באמת רוב הפרשנים, וכך בדרך כלל אנחנו רגילים, אנחנו באמת לא מקשרים את הסיום של אליהו הנביא למלאכי. אנחנו את הסיום מקשרים לאיזה סיום נבואי לכל הנבואה כולה. זכרו תורת משה עבדי. זה הדבר היפה ביותר, שכל ספרות הנבואה מסיימת בזכרו תורת משה עבדי. פעם הערנו על זה הערה, אני חושב שהיא היסטורית ופרשנית, היא יפהפייה. מלאכי חותם את הנבואה. אחרי מלאכי אין נביאים. עוברים לבת קול. יוצאים לגלות. אין נבואה. ואז בא הנביא החותם את הנבואה, את תקופת הנביאים, ואומר רבותיי, עכשיו מכאן ואילך חוזרים אל הקדוש ברוך הוא דרך השולחן ערוך. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציווה אתכם חוקים ומשפטים. רוצים נביא, כולנו. עכשיו אין, זכרו תורת משה עד, הנה אנוכי שולח לפניכם את אליה הנביא. זה מצוין, אבל הרי צריך לראות בכל זאת את התבנית של הספר. אחרי שהערכתי בשאיפה להבין את הספר קצת בתבניתו, אני חוזר לשאלה הכי לגיטימית. איך אמר הלבוש? מפטירים במלאכי במסע דבר השם ביד מלאכי, משום דכתיב והלא אח עשיו את יעקב, ואוהב את יעקב, שהיא מעין הפרשה. לכן קוראים 30 פסוקים שמתוכם 5 ראשונים עוסקים בעניין. אם זה כל כך חשוב, תקרא 5 פסוקים ראשונים, תגמור, יהיה יותר זמן לדרשה לפני מוסד. בכלל זה לא קשור לכל הסוגיה, זה לא נכנס בכלל לכל העניין, לא מצד הבנת הספר בנבואה, בוודאי לא מצד קביעת ההפטרה לפרשה. אני רוצה להיכנס לסוגיה הזאת מתוך אותה הנחת יסוד, שהפעם האחרונה שקבענו אותה הייתה נדמה לי רק לפני שבועיים כשעסקנו בהפטרה של הנושה, בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. ניסינו להראות שהפטרת ויירה היא לא הפטרתה של האישה השונמית שאלישה מחיה את הילד. זה הסוף. ההפטרה היא ההפטרה של המלחמה בסדומיות, המלחמה בשחיתות השלטונית של יהורם בן אחאב שהופך להיות נושה שלוקח את הילדים לעבדים מאותה אישה אחת מנשי בני הנביאים. ההפטרה היא איזושהי צעקת אימים שסדום יכולה לחדור גם פנימה אלינו לישראל. וההפטרה כמו כל פעם, זה דבר שצריך לעבוד עליו ופעם אולי לנסות לכלול אותו, ניסינו לראות את זה הרבה פעמים בעוניינו בהפטרות ובפרשות, ההפטרה היא מעין הפרשה, לא מעין קטע אחד, לא מעין פסוק, לא מעין עניין אחד, היא משהו שבא לעזור לנו בהבנת הקשיים שלנו בפרשה. זה קשה לפעמים להוכחה, אבל זה ברור לגמרי. ראינו את זה בוירא, ואני טוען את זה בלא כל ספק, בפרשה שקראנו בשבת האחרונה בפרשת תולדות, ומתוכה, בזמן שעוד ניתן, קצת לתוך הדברים הבאים. אבל כדי להבין את זה, בוא נחזור לפרשת תולדות. להתמקד באמת בפרשת תולדות, ולהוציא את סיפור הבארות. הגשנו לו פעם שיעור ארוך ונכנסנו בתוכו גם לקשר בין הבארות לבין כל הפרשה כולה. באמת כל הפרשה עוסקת בנושא אחד. להוציא את סיפור הבארות, באמת כל הפרשה כולה עוסקת בלידה, בעקרות, ליצחק ורבקה, בלידה, בגדילה, במחירת הבכורה, ועד סיפור הבארות, ושוב מיד חזרה לברכה, לגניבת הברכות, בסתימה של עשיו בליבו את יעקב, ובבריחה של יעקב אל לבן, ובסוף, בחתונה של עשיו עם בת ישמעאל, מחלת בת ישמעאל, כתיקון בעקבות זה שהוא ראה שיעקב נשלח על ידי אבא יצחק לקחת אישה שלא מבנות כנען. מעט פרשות, אנחנו יכולים לסכם שעוסקות בנושא אחד, על כל חלקיו. פרשה שעוסקת לפי החשבון של רש"י ב-80 שנה. אבל 80 שנה של עשיו ויעקב מתרום הורתם, הורתם על ההיריון, התרוצצו הבנים בקרבה, לידתם, גדילתם, אין לנו עוד דבר כזה. ואחר כך ההתפתחות הנטייתית, והברכות, והשימוש בכוחות האלה של כל אחד, וההתהפכות של הברכות. יש בפרשה הזו משהו שתמיד מפריע. על פניו נראה ש... עשיו של הפרשה הוא לא עשיו של הסמל מושחת. הוא לא כל כך רע. עשיו של הפרשה. עשיו של הפרשה עשיו את הבחורה ליעקב, אולי באמת הוא לא משתמש בביטויים כל כך בית מדרשיים. אפשר לבקש יותר יפה אוכל מהלעיתי נינה. אפשר להגיד אחרת מ"אני הולך למות". נכון. אפשר גם לחלוק אחרת על רעיון הבכורה מ"ויבד". נכון? בסדר. הוא היה אדמוני קצת. תכונה מוכרת, לא כל כך נורא. תראו את הכיבוד אב. כל המהלך לא כל כך מחריד. בעצם בלי הסבר חוטפים את הכל. אין שום דיון בין יצחק לרבקה. לא כמו הוויכוחים שהיו בין אברהם לשרה. אין שום דיון. רבקה פשוט מסובבת את הכל, ועשיו לא יקבל את הברכה. אין איזושהי הסברה, לא מובן מה הפסול. זה לא סתם לא מובן מה הפסול. על למה יצחק אוהב את עשיו, יש הסבר בתורה. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. לא יודע אם אני מבין את ההסבר, אבל יש הסבר. על למה רבקה אוהבת את יעקב, אין הסבר. ורבקה אוהבת את יעקב. בכלל כל העסק הזה של יצחק שאוהב את עשיו ורבקה את יעקב, פרשה קשה. אני דעתי ההפטרה מבקשת לענות על השאלה הזאת, אבל לפני שנענה על השאלה הזאת אני רוצה מכל הפרשה הארוכה הזאת, מהברכות ומהבכורה, לחזור רק לפרשייה אחת שפעם למדנו אותה, ללמוד אותה שוב, קצרה מאוד. המפגש שמתרחש בין יצחק, המפגש שמתרחש בין עשיו ליעקב, במחירת הבכורה. מקור 5. וימלאו ימי הללדת והנה יתומים בביתנה, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. אגב, שוב, על עשיו כתובות התכונות שכנראה הן חשובות, אדמוני, כעדרת שיער. זה נכון שיש לנו בדרך כלל דימוי לא כל כך צדקני. לדימוי הזה. דרת שיער זה נראה אחד שאף אחד מההורים לא נעים להגיד לו להסתפר כי הוא כבר לא שומע, אבל הוא תינוק, ככה הוא נולד. ואדמוני זה גם נראה משהו מאוד עם אסוציאציות דמיות. ננתח אחר כך, אם זה באמת ככה. ויקראו שמו עשיו. באמת אפשר לקבל פה כהנחת יסוד שעשיו פירושו עשוי. עשוי. אגב, מאוד מעניין. כתוב במדרש, זוהר הקדוש אומר את זה בכיוון אחר, עשיו במספרו עולה שלום. שלום. וכי הייתה איתו החיים והשלום נאמר לו על עשיו. עשיו במספרו עין. זה עלה מדעמם. עשיו במספרו עולה שלום. שלום זאת שלימות. שלום זאת שאיפה גדולה. קראו לילד הזה עשיו. עוד נגיע לזה. ואחריכן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. אני חייב לומר שבסעודה בברית, בטח ההסבר לשם יעקב היה יותר מובן לקהל מההסבר לשם עשיו. קראו לו יעקב, כשסיפרו את הסיפור עם העקב, כל אחד אמר, נו, בטח יעקב, בטח יעקב. מה קורה לכל את עקב? עקב, יעקב, יעקב, עקב. אדמוני, כולו כעדרת שיער, לכן קראו לו. עכשיו מאוד מעניין, הייתי מצפה שלכן יקראו לו אדום. כמו שבאמת יקראו לו בהמשך. שלכן יקראו לו שעיר, כמו שבאמת יקראו לו בהמשך. לא. קראו לו מוישה. קראו לו על שם זה שהוא אדמוני ועדרת שיער, עשיו. עכשיו בא הסיפור. גדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים, ויהב יצחק את עשיו כי תית בפי ורבקה אוהבת את יעקב. אני מדלג על הפסוקים, נחזור אליהם. ויזד יעקב נזיד. איפה? בבית. איש תם יושב אוהלים. הגיוני מאוד. אברך משי יושב בבית, לומד, ואין אתה עושה תה. אז הוא בוחש שם את הנזיד. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. והוא יפה מאוד של שני אחים, שכל אחד הלך לכיוון שלו. הוא לא כל כך נשמע רע לבוא מן השדה. אגב, בינתיים איש השדה היחיד שהכרנו טוב היה יצחק. הקודם לו היה קין שנכשל. הוא היה איש השדה שהביא מפרי האדמה מול הבל שהיה רועה צאן. יש לנו עכשיו חזרה על אותו דבר. עשיו איש השדה יודע הציד, ויעקב רועה הצאן. יושב אוהלים, אגב, אצל הרשב"ם זה רועה צאן כמו יושב אוהל ומקנה. הוא היה רועה צאן, כל ימיו הוא רועה צאן. אז נחזור לזה. ויבד יעקב נזיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אומר עשיו אל יעקב על איתי נינה, ואני ברשותכם חוזר רגע על הפסוקים האלה שפעם למדנו בהם. ויאמר עשיו אל יעקב על איתי נינה מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. בשם זה שהוא אדמוני הוא נקרא עשיו. בשם זה שפעם הוא ביקש מרק אדום, באמת הגיוני מאוד, הוא נקרא אדום. זה באמת סיבה לקריאת שם. אגב, כל הפסוק הוא פסוק בלתי מובן לחלוטין. ויאמר עשיו אל יעקב על איתי נינה מן האדום האדום הזה, למה? כי עייף אנוכי. שאלנו פעם, מתי אכילת מרק טוב פותרת בעיות של עייפות? אני יודע שהיא יוצרת כאלה בעיות, אבל מתי היא פותרת כאלה בעיות? אני עייף, לכן על איתי נינה מן האדום האדום. אגב, למה הוא צריך הסבר כל כך? חלק פה בהסברים משונים בפסוקים. ויאהב יצחק את עשיו כי. אם אבא שואל את הילד שלו כי, ויאהב יצחק את עשיו ככה, כמו שברבקה אוהבת את יעקב. עכשיו עשיו מסביר, הליטי נינה מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי. פעם שנייה שכתוב שהוא עייף. הוא בא מן השדה עייף, והוא אומר את העייפות הזאת. על כן קרא שמו אדום, כנראה מי יעקב קרא שמו אדום, או הקורא. ויאמר יעקב, ניחך היום את בכורתך לי. ושוב, אין מה לעשות, אם נהיה הוגנים, זה נראה פחות יפה מהלא יפה של עשיו. לא בסדר. מה הקשר לזה? אתה רואה אותו בלחץ. ניחך היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? התחיל בתיאור המקראי, הוא עייף, והמשיך בהלעיתי נינה כי עייף, כמה אני לא סתם עייף, אני כבר מת. תזכור, וכל מי שיודע את החשבונות, הם בני 15. נערים, מה למות? מה עייף? מה קרה? עוד חצי פרק, אבא שלהם, יצחק, יקרא לעשיו ויגיד לו שהוא רוצה לברך אותו, אבל הוא יפתח את הברכה במשפט, הנה אינה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. הוא יהיה אז ב-123. הבחור הזקן הזה בן 15, הולך למות. זה לא ביטוי, זה לא סלנג חס וחלילה, צריך להבין את זה. עייף, עייף, הולך למות. אגב, היה יכול לענות על הטענה, מחרק היום את בחורתך לי במשפט קצר. בסדר? לא בסדר. אני ביקש ממנו להסביר אידיאולוגית עכשיו את ההסברים למחירה. ויאמר יעקב, הישב עלי כיום. אני, למה צריך שבועה? כנראה המחירה בלי שבועה לא תופסת. אגב, תשימו לב, פעמיים כתוב כיום. נקרא כיום. לא, מחר. היום. תשבעה לי כיום. וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל, ויש, ויקום, ויילך, ויבז עשיו את הבכורה. מסתבר שהוא לא כל כך עייף. הוא גמר לאכול את הנזיד, הוא קם, הלך, אכל, שתה, בז. כל מקום פה לא כתוב שהלך לנוח 20 דקות. הוא היה תוסס לחלוטין. הרי לא הבנו את היחיד. כל הפרשה פה לא לגמרי מובנת. מה כל כך חשוב הפירוט הזה שהוא קיבל לאכול נזיד עדשים וגם לחם? איך אמרנו פעם, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ראיתי שמישהו אומר שהלחם זה היה על חשבון הבית. לחם הוא הרי לא ביקש, הוא קודם כל קיבל את הפיתה, לנגב עם העדשים. מה כל התיאור הזה? מה החשוב התיאור הזה? ספורנו אומר פה דבר מעניין מאוד, אני רוצה להתחיל בספורנו עצמו. ספורנו עוסק בשאלה למה הוא נקרא אדום. ספורנו אומר פה טענה שהיא מרתקת. ספורנו אומר שמה שהטריד את יעקב זה דבר אחד. פלאי פלאות. זו טענה מעניינת מאוד מבחינה פרשנית. אני אחרי הטענה הזו רוצה לחזור להבנת האירוע הזה. לפי ספורנו, מה שהטריד את יעקב זה דבר אחד. מגיע עשיו מהשדה. הוא עייף. יעקב עוד לא אומר כלום. למרות שהעייפות הזאת משדרת איזה משהו שבהמשך אנחנו רואים שהוא לא עייפות טכנית. אבל הוא עדיין לא אומר שום דבר. אז הוא מבקש על איתי נינה, גם זה לא כל כך נעים, וגם זה לא אומר כלום. זה לא סגנון. ואז הוא מבקש במקום נזיד עדשים, כל ילד קורא לו על איתי נינה ממרק העדשים הזה, הוא קורא למרק העדשים הזה לא על שם התוכן שלו, זה על שם הצבע שלו. זה הערה מאוד יסודית. פעם נגענו. על איתי נינה מן האדום האדום הזה, אני לא מדבר עכשיו על תוכן רוחני, אני מדבר על תוכן של סיר, על תחולה של אוכל. אתה רואה פה עדשים, או שגם את העדשים אין לך כוח לי. כמה אתה עייף, וממה אתה עייף. וקו חוזר מן השדה, אין שום בעיה בלחזור מן השדה. טוב ויפה לחזור מן השדה. ויצחק חזר מן השדה, ורבקה את יצחק מצאה כשהיא ראתה את האיש הלזה הולך בשדה לקראתיים. אפשר ללכת בשדה ולהיות האיש המיוחד ביותר בעולם. היא ראתה הרבה אנשים בדרך מחרן עד באר שבע. אבל היא פתאום ראתה את האיש הלזה ההולך בשדה, והיא נפלה מעל הגמל, והיא לא יכולה הייתה לראות אותו, ותיקח הצעיף ותיקח. הוא הלך בשדה. והוא כך בא מן השדה, והוא עייף, והעייפות שלו מתבטאת עכשיו באדום האדום. קוראים במקור 6, רק שורה הראשונה שלו, כשראו שכל כך התמכר למלאכתו הנפסדת, אשר לא כתורת האדם, עד שלא הכיר בנזיד כי אם את צבעו קראו אותו אדום. אני רוצה להזכיר, מדרש ידוע. חז"ל במדרש טוענים שנזיד העדשים הזה הוא לא סיפור סתמי. אותו היום לפי המדרש, מת בו אברהם אבינו. צריך להבין את העומק. אברהם אבינו מת, סבא מת. שני נערים שנולדו כשאבא שלהם היה כבר בן 60 שנה. יצחק בן 60 שנה בלדת אותם. עכשיו סבא מת, התאריך ברור לגמרי בני כמה הם, זה בכלל לא בעיה. כי יצחק נולד כשאברהם היה בן 100 שנה. אברהם היה בן 100 שנה כשיצחק נולד. הם לפני 160 שנה אברהם, כי הוא בן 60 שנה בלדת אותם. מתמטיקה פשוטה, פה זה לא דרשות. אברהם מת בגיל 175. אם זה היה ביום הזה מדרשי, שני נערים בני 15. אברהם מת. ויעקב, אומרים חז"ל, עושה סעודת הבראה עם עדשים, ומנהג אבלים. זה רגע מאוד מעניין להודיע את ההודעה הקשה הזאת לאחיו, שאין לו שום בעיות עם כיבוד אב. זה ודאי לא, ההפך. כל ההיסטוריה נלמד כיבוד אב מעשיו. ומן הסתם גם כיבוד סב. יעקב מודיע לעשיו, ששואל אותו, מה אתה עושה פה עכשיו? סבא מת. הרקע הזה של חז"ל נותן פה מוזיקה אחרת לגמרי לכל. צריך להבין אותה טוב להמשך, למה הם הגיעו לזה. ואז אומר עשיו ליעקב, על איתי נינה מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. אין לי כוח עכשיו. סבא מת. אין לי כוח לכלום. זה אולי משבר לא פשוט של נכד שקובר את הסבא הגדול שלו, שגדל על המושג הזה של סבא, ויודע שמוטלות לו על הכתפיים משימות לא פשוטות, הוא בכור. בבית הזה יש ויכוח עתיק. בתחילת הלידות יש בבית הזה שתי מגמות. הוא קשה מאוד לגדול בו. יצחק אוהב את עשיו כציד בפיו, ויצחק לא אוהב רק את עשיו, יצחק גם מתכנן את ברכת אברהם של סוף פרשת השבוע תולדות ליעקב. כי ליעקב המחופש לעשיו, הוא נותן את ברכת עשיו בטעות. בא אחיך במרמה, אבל הוא לא נותן לו את ברכת אברהם שאותה הוא משאיר לסוף הפרשה, כשבא אליו יעקב המזוהה והוא אומר לו, לך מהר אל אחי אמך. זאת אומרת, מעולם לא ראה יצחק ברכה אחת בבית הזה, ולכן צרח עשיו תוך כדי המרמה את השאלה הגדולה, הברכה אחת היא לך אבי? מה קרה? הרי אני גדלתי בבית שאתה מאמין בשתי ברכות. אמא היא הטוטלית שראתה את הבית עם ברכה אחת שהכל מתרכז ביעקב. אבל אתה הרי מאמין בשתי ברכות. אחי גנב את הברכה שלי? תן לי את הברכה שלו. הוא לא נותן לו את הברכה שלו. הוא אומר לו, לך איפה מה יעשה בני? ובאמת למה לא? מה קרה? שיקרו לך. תהפוך. ושזה לא הולך ככה. למה לא? אם אפשר להפוך את תכונתו של יעקב מיושב אוהלים לאדם שיכול לקבל ברכה של הווה גביר לאחיך, רוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, זו ברכה של איש שדה, זו ברכה של איש יודע ציד. זו לא ברכה בכלל שמתאימה לאיש תם יושב אוהלים. למה אי אפשר להפוך ולתת לעשיו את ברכת אברהם? שיקרו לך. זה לא היה אמיתי פה כל הסיפור. הכל היה במרמה, אתה מגדיר את זה במרמה. בא אחיך במרמה ויקח ברכתך, ובפסוק הבא, גם ברוך יהיה. מה גם ברוך יהיה? למה? רימה, שיקר, אתה הוא מגדיר את זה, אין ברירה פה, אי אפשר להסביר אחרת. חוזר לגיל 15. יעקב נמצא בבית וזו תמונה אופיינית. הוא לא יוצא לשדה. הוא רואה צון ותפקיד רואה הצון הרבה יותר קרוב הביתה. הוא יושב אוהל ומקנה. וכשחזל אמרו יושב אוהלים, יושב ולומד תורה ורמה רשבם, זה לא הפשט אלא רואה צון, זה אותו דבר. זה קרוב לבית. גם כשהוא ילך לקיים את ברכת אמו רבקה, אז הוא לא ילך להביא שני גדיי עיזים מהשדה, הוא יביא שני גדיי עיזים מהמרפסת. מהבית. הוא יכניס אותם למטבח אל אמא, וזה מהותי. ועכשיו רואה יעקב תופעה חדשה. היא מגיעה אליו כמו רעם. עשיו עייף מהכל. הוא עייף מהתוכן. הוא אומר, הלעיתי נינה מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. עדיין לא עושה יעקב כלום. הוא רק קורא לו אדום. אבל אז הוא פונה אל עשיו ועושה תרגיל, וכאן אני רוצה לטעון טענה שאין לי ספק בנכונותה. הוא אומר לו, מכרה כיום את בכורתך לי. לעניות דעתי, זה עוד לא עושה מכירה. מבחינה הלכתית, זה שום דבר. לא נעשתה פה פעולה של מכירה. לא הייתה פה לא משיכה ולא הגבהה ולא קניין ולא שבועה. אילו היה עשיו אומר לו בסדר, לדעתי הסיפור היה מסתיים בזה, ויעקב היה אומר לו מה פתאום. אבל עשיו לא עונה לו. עשיו אומר לו שלא תטעה. מה שאני עייף, זה לא שאני עייף. אני הולך למות. אני הולך למות מחר. אני איש צייד, אני איש שדה. עוד יהיה לי אלוף תמנה ואלוף כנז ואלוף נבו ואלוף תימן ואלוף עומר ואלוף המלאק. יהיה לי המון דברים. אבל עזוב. אין לי כוח. אין לי למה. למה זה לי בכורה? וכמו טריס שנופל, יעקב שומע את השיחות בין אבא לאמא 15 שנה בבית. הוא אומר, אולי אמא צודקת. אם כך, סבא מת, אתה לא שייך להמשיך. יישב עלי כיום. יישב עלי. הוא קורא בכורתו ליעקב. אם היה עומד שמישהו מהצד במצלמה נסתרת, היה מסכם את המחירה, והיה מתאר אותה כמחירה יהודית של אברך רגיל. עשיו יצא בסוף עם שולחן מלא. פתוח, לחם, נזיד עדשים, ויעקב יצא עם בקבוק בכורה באוויר. שום דבר. שום בית משפט לא יכיר במחירה על נזיד עדשים לעניין הירושה, למי שחושב שזו הייתה מחירת הבכורה. מה קיבלת, יעקב? קיבלתי רוחניות. מה שילמת על זה? ארוחה טובה מאוד. אבל זה ההבדל. וברגע הזה מתחיל הוויכוח הגדול שסיעו יהיה בברכות. הוויכוח בעצם בין יצחק לרבקה הוא האם השדה, האם הציד, האם כל התכנים החיצוניים האלה שעשיו מייצג, האדמוניות והדרת השיער, ועוד מעט נגיע לזה, שהם בפני עצמם טובים ומעולים. האם כל אלה יכולים ללכת יחד אצל עשיו עם התוכן הפנימי שייוצג חזק על ידי יעקב, אבל עשיו יכיר בו, יקבל אותו, יסכים איתו? רבקה רואה מתחילת הדרך את הדברים היפים, גם יפים, של עשיו. היא מבטאים משהו חיצוני. היא לא מאמינה בפנים. היא נקראת אם יעקב ועשיו בסוף פרשת תולדות. היא האמא היחידה שנקראת אם ילדיה, עם השמות. אבל היא יודעת את החולשה הזאת של עשיו. יצחק הצדיק שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שלא מסוגל לא לראות את הצד הפנימי הכי עמוק בכל דבר. גם בעשיו רואה איזשהו צד פנימי עמוק עמוק. צד פנימי שיתגלה בסוף, לעתיד לבוא. שיעלו אולי מושיעים בהר ציון, אבל יצחק הזה שחי שם כל הזמן, הוא לא יכול לראות את זה. רבקה שיודעת שהוא לא יכול לראות את זה, לא מפתחת איתו שיחה בעניין. הוא לא יראה את זה. בצדקותו היצחקית הוא לא יראה את הרשע של עשיו. הוא לא יאמין בו, הוא לא יקבל אותו. שמתי לב, לחצי שנייה, סוגריים, זה דבר מרתק. בסוף הפרשה, עשיו אומר בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. רבקה מזהה את האמירה הזאת, והיא מהר קוראת ליעקב ואומרת לו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, רוץ מהר תברח לחרן. היא גומרת את כל השיחה איתו, לא אומרת לו מילה, לך תתחתן שם. לא מדברת על זה מילה. היא צריכה להסביר ליצחק למה היא רוצה שהוא ילך לחרן. הרי היא צריכה להסביר, הוא גם אבא של הילדים קצת. אז היא צריכה להסביר לו, היא גם צריכה דרך אגב שהוא יברך אותו. כי הוא יוצא, הוא צריך לקבל את ברכת אברהם, אז מה היא אומרת לו? חצתי בחיי מפני בנות חטים, לוקח יעקב אישה כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? מה, את לא יכולה להגיד לו שיש מתח עם עשיו? הוא לא ישמע את זה. זה אפשר לדבר עם יעקב. יצחק לא, אין, זה לא נאמר. אז היא אומרת לו, צריך להתחתן נכון. אז הוא קורא לו ואומר לו, תיקח אישה כזאת, ובעזרת השם, והכל יהיה. והוא מברך אותו. זה פילי פלאות המצב הזה. יצחק רואה את עשיו. ועשיו מגלם דמות לאורך כל הפרשה של מי שלוקח את השדה, לוקח את הציד, לא מצליח להכניס לתוכו את התוכן. כשיעקב מקבל את הברכה, הוא מקבל את ברכת עשיו, וכאן הדבר הפלאי. האיש הטכני שהולך למות, לא יכול לקבל בהפוך את ברכתו של יעקב. האיש הרוחני, שלא ראה אף פעם מחרשה, יכול גם בגיל 63 במידת הקורח, לקבל את ברכת הציד של עשיו. יעקב יוכל בהמשך ללכת לשדה ולבוא מן השדה בערב ולעסוק בענייני השדה ולהתברך גם בברכה של יעקב וגם בברכה של עשיו. וזה חז"ל התכוונו כל פעם כשהם דיברו על עשיו ששואל את יצחק איך מאסרין את התבן, איך מאסרין את המלח. זה אגב בא לידי ביטוי כל כך חזק בנשים של עשיו. שם זה בא לידי ביטוי קיצוני, זה כל כך פשוט בפסוקים, לא תמיד שמים לב לזה, אבל זה ממש צועק מהפסוקים, אם יודעים להשוות את הפרשיות. עשיו מתחתן בגיל 40 שנה, והיא עשיו בן 40 שנה. ויקח אישה את יהודית, במקורות של ה-40, זה כנראה מהסיבות שאני מבין למה לא, יש שם כמה מקורות לא יפים על עשיו בן 40 שנה, אז זה לא הובא. אבל והיא עשיו בן 40 שנה, חז"ל אומרים דברים קשים מאוד עליו. הוא לוקח אז אישה את יהודית בת בעירי החיתי ואת בוסמת בת אילון החיתי. היו המון שמות בספר בראשית עד עכשיו. ראיתם שמות יותר יפים? יותר יהודיים? יהודית? עד חנוכה במעשה יהודית לא נפגוש עוד אחת. יהודית. עם. מה לא עשה סבא שלך כדי שאבא שלך לא ייקח אישה חיתית? אתה בבית עם שתי חיתיות. ואיך קוראים להן? יהודית ובוסמה. יהודית בת בעירי, זה תמיד מזעזע. הבאר הרי אי אפשר להשתחרר מהאסוציאציה. אליעזר הלך לבאר למצוא את אמא שלך. אבל לך יש באר אחרת לגמרי. כל הבאר שלך היא דלוחה, היא שקרית. איך אומרים חז"ל במקור 8? יהודית בוסמת שמותיהן נעים ומעשיהן כאורים. אגב, מי שרוצה להגיד שזו אולי דרשה, ישים לב לפסוק הבא. במקור 9, אחרי שיצחק שולח מהר מהר את יעקב ללכת לקחת אישה אחרת, אגב, מה כתוב בפסוקים הקודמים? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. לא לרבקה. גם לא לרבקה וליצחק, ליצחק ולרבקה. אז אתה מכבד את אבא, נכון? אתה 20 שנה איתן בבית, אתה יודע שזה מורת רוח לאבא. לא שמת לב אף פעם שזה מורת רוח. שיצחק שולח את יעקב לקחת אישה לא מבנות כנען, ואת זה כנראה עשיו שמע, כל הבית דיבר על זה, כי על זה רבקה דיברה בגלוי עם יצחק. אז כתוב בפסוק, במקור 9, הפסוק שחותם את פרשת תולדות, בפילי פלאות. היה עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. ראות בנות כנען, ומה היית עושה? גרש אותם. מה הוא עשה? הלך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, ייחוס. אחות נוויות, אבל כאן הכי טוב. אל נשב לו לאישה. שיהיה עטיפה למוקצה. בפנים, הכל יישאר חיתי. אבל כשנבוא לאבא למסיבות, נבוא עם מחלת וכולם ישאלו מי היא ויגידו, סבא שלה זה אברהם אבינו. מחלת הזאת הייתה צדקת. יש דבר מעניין מאוד בהלכה, לחתנים ולקלות. ההלכה שלומדים שחתן וחלה מתענים ביום חתונתם, כי יום חתונתם הוא כמו יום הכיפורים, שבו נמחלים כל אבונותיהם, נלמד ממחלת בת ישמעאל בן אברהם. ומי החליט שלכן היא נקראת מחלת, מקור 10, כל כך בולט, זה נראה דרשות, זה פשט פסוקים. לא הפשט שמתענים, הפשט שזה לא השם שלה. בפרק למדבר בסוף הישלח יש פרק שלם שמתאר איך עשיו חי. אז כמה אנשים היו לו בסוף? בקיצור, 3. נכון? יהודית בת בעירי החיתי, בוסמת בת אילון החיתי, ומחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות. נו, בוא נסתכל במקור 10. ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען. החיתי, את מי? את עדה בת אילון החיתי, היה כתוב יהודית בת בעירי, ובוסמת בת אילון, לא הייתה עדה. את עדה בת אילון החיתי, ואת אוהליבמה בת ענה בת צבעון החיבי. מאיפה אלה באו בכלל? והייתה אחת אחות נוויות, איך קראו לה? מחלה. ואת בוסמת בת ישמעאל אחות נוויות. רגע, אבל בוסמת הייתה הקודמת. הרי אי אפשר לקרוא את הפסוק הזה בלי לשים לב שהתורה דרשה פה דרשה. יש דרשות בתורה, זה לא דרשה בחז"ל. אז איך קוראים להם? אתה צריך להחליט אם קוראים לה עדה דיעדי מינה, שהכל מוסר ממנה, או שקוראים לה יהודית. השם שלה היה עדה, אבל הוא קרא לה יהודית בשביל ההזמנה. השם של השנייה לא היה אף פעם בוסמת, השם שלה היה אוהלי במה, אבל הוא קרא לה בוסמת. הייתה רק אחת בוסמת, זאת שקראו לה על שם זה מחלה. זה הפסוק, זה לפי הסדר. הכל הכל על נשיו, הכל הכל מבחוץ. ההפטרה של פרשת ויירה עסקה באיך סדום מצליחה להיכנס אלינו. מוריי ורבותיי, ספר מלאכי עוסק באיך עשיו מצליח להיכנס אלינו. אפשר להקים מערכת תשתיתית כהנית יפהפייה עם הזמנות ליהודית ובוסמה, ובפנים הכל שקר. הלא אח עשיו ליעקב ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, ואתם יכולים להיות עשיו. הסוף היה שיעקב בעל כורחו קיבל גם את ברכת עשיו. תדעו לכם, שמקבלים את ברכת עשיו מקבלים את הכל. את כל המי שבערך. יש סיכון גדול בלהיות איש צייד ואיש חוץ ואיש שדה, יש סיכון. הרבה יותר קל להיות צדיק בתור איש תם יושב אוהלים. אבל עכשיו כשקיבלתם את זה, הספר שלם, הספר שחותם את הנבואה, תראו את התשתית שלו, זה פלאי פלאות. הוא פותח 5 פסוקים בעשיו ויעקב, עובר 2.5 פרקים לתאר את ממלכת השקר, את היופי הדתי החיצוני והכלום בפנים, וארור נוכל אשר יש בעדרו זכר. זה נוכל שמתייפייף לפני המזבח, זה דמעות שמכסות את המזבח, והכל כלום. ובמה הספר מסיים? באליהו הנביא. עשיו היה אדמוני והייתה לו אדרת שיער. רק 2 דמויות בכל התנ"ך כולו יצאו ממקומם ההיסטורי וילוו אותנו עד סוף כל הדורות. האחד יהיה דוד, אדמוני עם יפי עיניים. השני יהיה אליהו, כולו כאדרת שיער. כל עולמו של אליהו הנביא זאת אדרת השיער, אזור שיער מותניו. מפחיד! מי אמר ששיער זה רע? מי אמר שאדמוני זה רע? על שם זה שהוא היה אדמוני ואדרת שיער, קראו לו עשיו. ואם הוא היה זוכה באמת למה שהיה צריך, אז הוא היה עשיו, ויעקב היה אחוז בעקיבו, ומשניהם היה יוצא יששכר וזבולון. בטח שיעקב צריך להיות אחוז בעקיבו של עשיו ולא הפוך, כי עשיו הוא איש השדה ויודע הציד. אבל כשמסתבר שהאדמוניות היא בלי יפה עיניים, ואדרת השיער היא בלי הבכורה, אז מה זה שווה? ההפטרה של פרשת תולדות מסבירה פשוט את פרשת תולדות. מי שרוצה להבין את פרשת תולדות ילמד את ההפטרה. זה לא 5 פסוקים על עשיו ויעקב, זה 25 פסוקים על עשיוויות ויעקביות. על חוץ ופנים. בספר מלאכי הוא חתימת כל הנבואה וסיעה של כל הנבואה. הנבואה חותמת בחלום לא להפסיק להסתכל פנימה. לא לקנות תבניות חיצוניות. אני שונא את עשיו, אומר השם. כי את האדום הזה מבחוץ, אדום, 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 הכל הופך להיות לתנות מדבר ולשממה. כל זה יתוקן בסוף, שתשובו ותראו בין צדיק לרשע, ואין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. ואז שתזכרו באמת את תורת משה עבדי, לא בשביל ההזמנות עם יהודית ובוסמת, או עם הכהנים והשקרים של האדרים היפים, או עם בגדה יהודה, ואמרתם במה כבענוך, מעשר, תרומה, צדיקים. תראו את כל הפרקים האלה במלאכי, פסוק פסוק, זה הוויכוח בין האמת של הקדוש ברוך הוא, שמתבטאת בשפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. תורת אמת הייתה בפיהו. זה אולי לא תמיד פופולרי. זה תופס פחות חזק מיהודית ובוסמה. זה כזה מחלה. השם הכי פחות מרשים, הכי משעמם. מחלת בת ישמעאל. וכל פעם שחתן וכלה מתחתנים, ומתחילים את הכל, זה מעניין, לא על שם אברהם אבינו, על שם מוישה רבינו, על שם, אני יודע, הקצות, הבן איש חי, על שם אשתו השלישית של עשיו. על שם זה הצום. כי היום כיפור הזה שלפני החתונה, שלפני בניין הבית, הוא יום הכיפורים ששואלים בו את השאלה האמיתית, מה אתה הולך לעשות פה בבית הזה? שואו או פנים? מה אתה הולך לבנות פה? קירות? יהודית ובוסמת? או מחלה? מה הולך להיות פה באמת אחר? עזוב, הרעש, התזמורות, כל זה חזק מאוד, נגמר. זה ייגמר עוד כמה שעות. עכשיו מתחילה השאלה האמיתית. אחרי שאיבדת את כל הפרופורציות בהשקעה בין עיקר לטפל, כי כך מנהג היום, עכשיו מה הולך להיות? ואז בא הסיום. רק איש אמת כזה, שיש לו את התכונה האיסבית האדירה שהוא מלא שיער, ורק בשם התכונה האיסבית הזאת יש לו את הקנאות האדמונית של אליהו, קנו קינאתי להשם צבאות, צריך קנאות נוראית בשביל זה, איזה סגנון. איך רק לפני שבועיים הזכרנו, לא אני אחרתי את ישראל, אתה ובית אביך. תראו את הסגנון של אליהו, זה סגנון שאי אפשר להתמודד איתו. הסוף הוא לעלות בסערה השמיימה, הכל סערה. ובריתי הייתה איתו החיים והשלום. והוא זה שבסוף ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כי המתח בין האבות והבנים הרבה פעמים נובע בגלל השיער והאדמוניות. המתח בין האבות והבנים הרבה מאוד פעמים נובע בגלל ההליכה למה שאני קורא חוץ, ואתה הילד לא מבין למה כל דבר אצלי הוא חוץ. מה יש? והרבה פעמים אתה צודק, והרבה פעמים אני צודק. וצריך איזה בעל שיער, שהוא אליהו הנביא, שישיב לבבות לבנים ולב בנים לאבות. ורק אז תסתיים הנבואה שתחילתה הייתה בויגדלו הנערים. הסיפור הזה שצריך להאריך בו הרבה הרבה הרבה, דמיוני אינו מתעיני, אותו ביקשו מאיתנו חזל ללמוד בתיקון ההפטרה המופלאה הזאת, שהתקבלה על כולם כהפטרה אחת, מתחילתה עד סופה, של עשיו, של יעקב, של הכהנים המגאלים את שולחן השם, אבל גם של הדמות הזאת של הכהן שחותמת את ההפטרה, הכהן הזה שאמת הייתה בפיהו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים הישיב מאבון. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על פרשיות תולדות ויצא וכן וישלח, על הנושא עשיו הוא אדום.